אומרת הגמרא במסכת ערכין, היכה דם בן לישנא בישא, רבא אמר כגון דאמר איכא נורא בי פלניה. אמר לאביי מייקא אביד, גילוי מילתא בעלמא הוא, אלא למביק בלישנא בישא, דאמר היכה משתכח נורא אלא בפלניה, דאיכא ביסרא וחברי. אמר רבא, כל מילתא דמתאמרא באפי מרא לית בא משום לישנא בישא. אמר לי, כל שכן חוצפה ולישנא בישא. אמר לענק רבי יוסי, סבירה לי, דאמר רבי יוסי, מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. אמר רבא ברבונה, כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בא משום לישנא בישא. מאיתמה חברך חבראית לי, וחברא דחברך חבראית לי. זה בסיס הסוגיה במסכת ערכין, שסביב שתיים מן הממרות הללו, שתיים מן הממרות הללו אני רוצה למקד היום את דברינו. שתי הממרות של רבא, רבא ברבונה, יש פה שאלה של גרסאות של שמות הדוברים, אבל הדובר, יש פה מימרה אחת, כל מילתא דמתאמרא באפי מרא לית בא משום לישנא בישא, ויש מימרה שנייה, כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בא משום לישנא בישא. אלה הן שתי המימרות שמהווים, או אני רוצה למקד בהם את דיוננו היום. הדבר הראשון, איך דם אל לישנא בישא נורא בי פלניה, חשוב לנו להמשך לומר לנו שבעצם לשון הרע לא אומרת רק כשאדם אומר דברים שליליים, אלא גם אם אתה אומר דבר שהצליל שלו שלילי, גם אם הוא עצמו לא שלילי, יש בבית של פלוני, זה לא דבר רע כשלעצמו. אם אתה אומר שאין הצליל שבו אתה אומר את הדברים, פרושו של דבר שבבית הזה לא עושים שום דבר אחר חוץ מאשר כל היום לאכול בשר ודגים ולאכול על האש, אז יכול להיות שאז כבר יש פה איזושהי קונוטציה שלילית. אבל כאמור, מרכז דיוננו יתייחס גם לנקודה הזאת, אבל בעיקרם אני רוצה להתייחס שתי הממרות האחרות. כל מילתא דמתאמרא באפי מרא לית בא משום לישנא בישא. ועל זה, לפחות בפשיטות, אביי חולק, ואומר לו, כל שכן חוצפה ולישנא בישא. יש פה גם לשון הרע, בנוסף לזה הוא גם חצוף, הוא אומר לו את זה בפרצוף. אז זה עוד יותר גרוע. על זה עונה לו רבא, לפחות לפי הפשט הפשוט של הסוגיה, ענק רבי יוסי סבירה לי, עם כל הכבוד לך אביי, אני סובר כמו רבי יוסי שעם זה אין בעיה. יש כמובן גם פירושים אחרים כפי שנראה בהמשך. הממרה האחרונה של רבא היא כבר עליה אין חולק. אמר רבא ברבונה, כל מילתא דמתאמרא באפי תלת, לית בא משום לישנא בישא, וכמובן צריך להבין מה הוא רוצה לומר בדבר הזה. במבט ראשון נראה ששתי הממרות האלה, גם זו של באפי מרא, שאתה אומר את זה ישירות בפני האדם המדובר, דיינו נסו הדברים, זה שאתה מדבר עליו, כן? אם אני אומר לשון הרע על ראובן, ואני מדבר, אני אומר את לשון הרע הזאת על ראובן, אני אומר את זה בפני ראובן, זה הכוונה באפי מרא. גם הלישנה, גם המימרה של באפי מרא, גם המימרה דה באפי תלתא, שאני מדבר לשון הרע ראובן בפני שלושה אנשים, כן? לכאורה באופן פשוט, אם אני אומר שדיבור ישיר בפני האדם או דיבור בפני שלושה אין בו משום לשון הרע, לכאורה משדרת תפיסה שהבעיה המרכזית בלשון הרע היא, אם נרצה, בשניות, בגניבת הדעת שיש בכל מי שמדבר לשון הרע. מצד אחד מתחנפים לאותו פלוני, יכול להיות שבפניו ירעיפו עליו שבחים כהנה וכהנה, ומאחורי גבו מדברים בגנותו, וכך הם יוצרים איזושהי תרבות, תרבות חברתית, של אחד בפה ואחד בלב, שהיא תרבות הרסנית למרקם של חברה, למרקם של חברה שמאבד את האמון הבסיסי באנשים שבונים יחד את החברה, באותם אנשים שמרכיבים את החברה בכללותה. ובעצם יוצרים לנו מעין שני מפלסים של חיים. המפלס החיצוני זה השקרי, שבו אין גילוי לב, והמפלס הפנימי כביכול האמיתי, שהוא אוי ואבוי לאמת שכזו, כן, אבל זה המפלס האמיתי, שבו יש תככים. המפלס הזה רווי שנאה, רוחש תככים. באה הסוגיה וקובעת כאן, כל מילתא דמתאמרא באפי מרא, אם אדם אומר דברים בצורה ישירה, ישירות מול האדם נשאו הדברים, אותו אדם שעליו אתה מדבר, או כשאתה אומר את הדברים בפני שלושה, שברור שהדברים יתפרסמו ויגיעו בסופו של דבר לאוזניו של נשאו הדברים, שמבחינה הזאת כשאתה אומר בפני שלושה זה שווה ערך כביכול לאמירת הדברים באופן ישיר מול הבעלים. הרי הכל נעשה בגלוי. יש יתרון אחד למציאות הזאת, זה אין השמש. הישירות, אין אחד בפה ואחד בלב. ברור שהמציאות הזאת היא לא אידיאלית. ברור שהעובדה שיש ביקורת גדולה ונוקבת היא מצב לא בריא. אבל יש בכל זאת מעלה אחרת, והיא גילוי הלב, אותה אמת שבאה לידי ביטוי. ולפחות כשאני מדבר איתך, אם אני מדבר איתך גלויות, אז אתה יודע מה אני חושב עליך, אני יודע מה אתה חושב עליי, בתקווה שהמציאות היא הדדית. זו המציאות שעליה במובן מסוים אומרת הסוגיה, קובעת אותה סוגיה בערכין, קובעת לנו כאן את הנקודה הזאת, שאם אדם מדבר, אם אדם מדבר לשון הרע ישירות בפני האדם או בפני שלושה אנשים, שבסופו של דבר הדברים יתגלו גם לאותו אדם שאתה מדבר עליו, ברמה הזאת לפחות זאת עמדה, העמדה הבסיסית לכאורה בסוגיה, אם לא נכניס פרשנויות מסובכות ואחרות. אז יש כאן איזושהי אמירה שהמצוקה או הבעיה הגדולה של לשון הרע נובעת מן התרבות הזאת של אחד בפה ואחד בלב. ואכן אנחנו מוצאים גם בספרי הנביאים וגם בתהילים פרקים שלמים שעוסקים בנקודה הזאת, בפער הזה שבין הגלוי לבין הסתר. הפסוק בירמיהו אומר, כן, בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים אורבו. כשהוא מדבר בפה, הוא מדבר איתו שלום ושלווה ומתק שפתיים וצקצוקי לשון וכהנה וכהנה, אבל בקרבו, בפנים, ישים אורבו, הוא כבר חושב, מתכנן את המערב הבא, כיצד להציב לו מערב, כיצד להפיל אותו לפח, וכיוצא בזה. חץ שחוט, לשונה מרמה דיבר. מי שמכיר את הפרק בירמיהו, אותו פרק שאנחנו אומרים בהפטרת תשעה באב, בשחרית, כן? מדבר הרבה על הקו הזה, מוביל מאוד את הקו הזה. או הפרק בתהילים, פרק א' בתהילים, אשכיל לה בדרך תמים, מתי תבוא אליי, תהלך בתום לבבי בקרב ביתי, לא אשית לנגד עיניי דבר בליעל, לסוס איתי מסניתי, לא התבגבי. לבב עיקש, יסור ממני רע, לא ידע, ושימו לב אתם לפסוק הבא, מלושני בסתר, ראהו אותו עצמית, כבא עיניי מורחב לבב, אותו לא אוכל. עיניי ביניהם, נארץ לשבת עמדי, הולך בדרך תמים, הוא ישרתן. לא ישב בקרב ביתי, עושה רמייה, דובר שקרים, לא יקול לנגד עיניי. וכו'. הדגש שאותו מדבר, השאלה מדבר דוד כאן, מלושני בסתר, ראהו אותו עצמית, אותו אדם שבסתר הוא מדובר ככה באיזשהו רע, אבל בסתר הוא מלשין, ומדבר עליו בדברים קשים, אותו לא אוכל. ויתכן מאוד, אם כן, שמה שהסוגיה כאן קובעת, בקביעה הבסיסית שלה, שעיקר בעיית לשון הרע, היא אותה בעיה של הכפילות, השניות, אחד בפה, אחד בלב. החברה הרקובה מבפנים, וכביכול כלפי חוץ, היא מתקתקת ומתקתקה וכו'. הדברים האלה הם אלה שהסוגיה יוצאת נגדם, ולכן היא קובעת, ברגע שאדם אומר דברים כאלה בפני שלושה או בפני הבעלים, אז אין כאן בעיה של לשון הרע. כן. מה? לא מבין. שם הסוגיה קובעת מה נקרא לשון הרע. האם אומרים לך שלשון הרע זה לא רק שאתה אומר דבר רע בצורה אבסולוטית, אלא אתה אומר דבר שיש לו קונוטציה רע. כשאתה אומר, שם אתה אומר יש לו בעצם אש, אלא אתה לא אומר שיש לו אש, אתה אומר יש לו אש תמיד, יש לו אש זה, בצורה כזאת שבה יש השתמעות של דבר רע, זה אסור לך לומר, וגם זה. אותו הדבר שהוא מוגדר כלשון הרע, לפי שתי הממרות שיבואו בעקבות זה, יאמרו לך, אל תאמר, אם אתה אומר את זה בגלוי מולו, אז בסדר. אם אתה אומר את זה בסתר, זה לא טוב. אם אתה אומר את זה בפני שלושה, אז זה פחות נורא. אתה אומר את זה, בינך לבינו או בשקט, זה לא טוב. זה מה שאומר את הסוגיה. כאמור, זה כיוון אחד. אני כבר מדגיש, כיוון שאולי נדגיש את זה כבר עכשיו בצורה ברורה, החפץ חיים בספרו מאוד 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 מסתייג מהקו הזה, לא מקבל אותו כפירוש בסוגיה, לא מוכן לקבל אותו בכלל, ובטענתו הוא טוען גם שאין בכלל ראשונים שהולכים בדרך הזאת, כמעט, לא הייתי אומר שהוא אומר שאין בכלל, אבל כמעט אין ראשונים שהולכים בדרך הזו, והוא יש לו כמה וכמה ראיות נגד זה, ואנחנו בהמשך נתייחס גם לראיות שהוא מביא וננסה להתמודד איתם. בשלב זה אני מבקש קודם כל להמשיך להתמיד בקו הזה. צריכים להיות מודעים, אנחנו מבינים גם, אני מקווה שכולנו מבינים את הבעייתיות במהלך הזה, עם כל היופי שלו במרכאות, כן? כשאני מדבר על החשיבות של אחד בפה ואחד בלב, אבל האחד שבפה ואחד בלב יהיו שווים, כן? שיהיה פי וליבו שווים. זה לא נעים שהפה והלב מדברים בישה. אני הייתי מעדיף שהפה והלב ידברו טבע ולא בישה, אבל זה לפחות, בזה אין בעיית, אין איסור לשון הרע. זה פחות או יותר מה שבוקע ועולה כאן, ואנחנו מודעים לבעיה שיש במין אמירה שכזאת. הכיוון הזה לכאורה עולה בראשונים, הוא נדמה לי אבי השיטה הזאת שנראה לי כדבר פשוט, אם לא נצמצם אותם, זה דברים שמופיעים כאן אצלנו בתוספות בסוגייתנו, כאן בדף למתת. לית בא משום לשנה בישה, אומרים תוספות, פירוש לאותו שאומר לפני שלושה. זאת אומרת, אדם שאומר דברים כאלה בפני שלושה, אין בזה לשון הרע לאומר בפני השלושה. בהמשך יש שיטות שאומרות שלית לבא משום לשנה בישה, אז הכוונה בשלב הבא. לא בשלב של המילה הראשונה. מי שאומר בפני שלושה הוא ודאי אמר לשון הרע. אלא אם אני אחר כך אומר את הדברים שכבר נאמרו בפני שלושה, אין כאן בעיה, כי הדברים כבר מפורסמים. אבל זה לא מה שמפרש התוספות. התוספות מפרשים, לית בה משום לשנבישה, פירוש לאותו שאומר. מי שמדבר, המדבר הראשי, הראשון, שאומר בפני שלושה, אומרים תוספות, אין בזה משום לשנבישה. והראיה שלהם, בפרק יש בערכין, מה התעלה אדם הרב יוסי, מעולם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחוריי. פירוש שלא היה רב יוסי חושש, אם ישמעו בעלים. דיינו, אדם שמוכן לומר את הדברים גם בפני הבעלים, זה מה שהיה נוהג כנראה רב יוסי, בזה אין בעיה של לשנביש. זה נכון פשט התוספות, אני מדגיש ומזכיר לכולנו שיש תוספות בערכין שקצת מצמצמים את המהלך הזה, אבל התוספות שלפנינו לא אומרים דבר שכזה. יש במגן אברהם בסימן קופנון וב, הוא טוען, וכך גם טוען החפץ חיים, ואחרים רבים שדברי התוספות כאן הם על בסיס דברי התוספות בערכין, שלא מדובר פה בלשון הרע גמורה, אלא באותו נורה בפלניה שנדבר עליו בהמשך. אבל כל פנים, פשטות דברי התוספות שלפנינו היא לא כזאת, פשט דברי התוספות שלדעתם, אם אני מוכן לומר את הדברים בצורה גלויה מול האדם שאני רוצה לומר בפניו, אז הדברים האלה הם, אין בהם שום לשון הרע. גם כיוון זה עולה בצורה ברורה גם מדברי היראים. היראים בסימן קוף סדי א' מביא את הדברים האלה, מצטט את הסוגיה בערכין, ובדבריו הוא מסביר את שיטת רבי יוסי. למה רבי יוסי חושב שאם אני אומר דברים ואני מוכן לומר אותם גם בפני האדם הנידון, אז אין כאן בעיה. ותמד רבי יוסי סביר עלי, מדכתיב הולכי רחיל נחושת וברזל, פירוש שאומר עצמו אוהבו, והוא שונאו לומר עליו רעות שלו בפניו. ומשמע בשני עניינים נחושת וברזל. אני הסתכלתי שם בפרק בירמיהו, אותו פרק שהפסוק הזה לקוח ממנו, קשה מאוד להבין שם, הסתכלתי גם במפרשים, לא ברור כל כך מה אומר הביטוי הזה, הולכי רחיל נחושת וברזל. יש שם פירושים שונים ומגוונים בראשונים במפרשים על הפסוק הזה, אבל נדמה לי שמה שאומר כאן היראים כשהוא בא להסביר את הפסוק הזה, הוא מדבר על שני מישורים. דהיינו, אדם, הולכי הרחיל בדרך כלל חיים בשני מישורים. חיים במישור אחד שכלפי חוץ, שאומר עצמו אוהבו, והוא שונאו לומר עליו רעות שלא בפניו. בפניו אני אוהב אותך, שלא בפניו אני שונא אותך. וזה פחות או יותר אומר, יש פה איזה מין שני מישורים, משמע בשני עניינים, נחושת וברזל. פן מסוים אני נחושת, פן מסוים אני ברזל, וזה מה שלא טוב בלשון הרע. ונלמוד נמה, אומר היראים, מרחילותו של ציווה. דכתיב וירגל בעבדך אל אדוני המלך, והטעם שלו בפני מפיבושת הבא. ולא היה רוצה ציווה לומר בשעה שישמע מפיבושת, וילמוד סתום מן המפורש. אז אם כן, אומר היראים, העיקר הבעיה בלשון הרע זה שאדם מדבר בפה X, או בסתר מדבר X, ובחוץ מדבר Y, בפניו מדבר בצורה א', שלא בפניו מדבר בצורה ב'. זו הבעיה, ולכן אומר היראים, רבי יוסי היה מוכן לומר דברים גם בפני האדם, ואם הוא אומר דברים כאלה בצורה ישירה, אז אין כאן בעיה. נדמה לי שכיוון כזה, כמו שראינו כרגע, לכאורה מתבקש גם מדברי יד רמה בסוגייתנו. היד רמה כאן, כשהוא דן אצלנו בסוגיה, בשאלה של מחאה בפני שניים, מחאה בפני שלושה, השאלה היא למה, מה זה משנה שניים או שלושה? כתוב שם כך, הוא אומר בצורה הבאה. דמאן דאמר בפני שניים, על מאמץ וסעדה לגילויה למחזיק. התפיסה כאן של היד רמה היא שבכל מחאה בעצם יש בעיה של לשון הרע. כי מהי מחאה? מחאה זה שהמערר אומר למחזיק, פלניה גזלנו. אז עצם המשפט הזה הוא לשון הרע. והשאלה היא, אם מחזיק אומר, המערער אומר על המחזיק שהוא פלניה גזלנה, איך אותם שומעים יכולים אחר כך לספר את זה? אסור לספר לשון הרע. אז על זה נאמר כאן, דמאן דאמר בפני שניים, על מאמץ וסעדה לגילויה למחזיק. לית ליה דרבה בר רבונה. אז הוא לא סובר שדינו של רבה בר רבונה, שדברים יכולים להתפרסם רק בשלושה, הוא סובר שגם בשניים הדברים יכולים להתפרסם. ומאן דאמר בפני שלושה, אית ליה דרבה בר רבונה. ואסיקנה דחו לאלמה אית ליה דרבה בר רבונה. ודחו לאלמה מחאה שלו פניו, הביא המחאה. ובאג המפלגה. מאן דאמר בפני שניים, כסבר סעדותא באינן. ונשים לב אתם עכשיו למשפט הזה. ולאו למימרא דבאי לשבינו עלי סעדה, דקממחי באנפיו, דאם שמעתא דרב זביד לא משמע אחר. זאת אומרת, אדם במחאה לא צריך להגיד, הבו עלי עדים שאני מוחה בפני פלוני. הוא לא צריך ממש למנות אותם לעדים. אלא, למימסרא למילתא נהליו בתורת מחאה כאין עדות. דמסתמא דתא לגילויה למחזיק. ואפילו בפני שניים נם ימצא לגילויה, ולית בה משום לשנבישה, דהה עדת הדהה כממחה באנפוי. ומאן דאמר בפני שלושה, כסבר גילוי מילתא בייחוד באינן, כלומר דלא באינן עד מסר לה למילתא נעליו בתורת מחאה כאין עדות, אלא כיוון דמגלה לה למילתא לאין שאפילו בתורת שיחה באלמה, תו לא צריך. מסביר היד רמה במילים אחרות בעצם את הוויכוח אם בפני שניים ובפני שלושה ברמה הזאת. השאלה, אותה אמירה של מחאה כיצד היא צריכה להישמע. האם זה מספיק שהוא אומר להם את זה בתורת סיפור דברים? מספר להם. מדבר, יושבים על כוס תה של ארבע אחרי הצהריים, כן? מדברים, אז הוא אומר להם, אתם יודעים מה קרה לי, אני נמצא פה כרגע, ואתם יודעים שיש לי שדה במקום מסוים, שמעתי שיש שם בן אדם שישב לי שם במקום. זה מספיק. אם זאת דעה, דעה שנייה, המחאה לא יכולה לבוא כסיפור דברים, אלא המחאה צריכה להיות בכוונה, כשאתה אומר להם את זה, כי אתה מעוניין שהם יפיצו את זה. זה ההבדל בין סעדותא לבין גילוי מילתא. גילוי מילתא זה לגלות, לספר להם את הסיפור. אם זה סעדותא, זה להגיד להם את זה במגמה שיספרו. ואז על זה אומר היד רמה, שאם אתה אומר להם את זה במגמה שיספרו, אז מותר להם לספר למה. שימו לב אתם לנימוק שהיד רמה כותב, למה מותר להם לספר אם אמרת להם את זה בצורה כזאת. אומר היד רמה, ואפילו בפני שניים נם אמצה לגילויה ולית בה משום לשנבישה, דהה עדת הדהה כממחי באנפוי. על דעת כן הוא מחה בפניהם. ופה יש איזשהו גדר חדש, איזה מין מושג חדש, שאם המספר רוצה, מוכן שאני אספר את הדברים הלאה, אז אין בזה משום לשנבישה. אם אני מספר לך על מנת שתספר הלאה, אז אין בעיה של לשון הרע. למה? לכאורה הדברים האלה מבוססים בדיוק על אותה נקודה שהזכרנו עד כה. שהבעיה בלשון הרע היא שאדם הולך כרגע לספר לך סיפור שהוא לא מעוניין להגיד אותו בגלוי, והוא אומר לך אותו בסתר כדי שהוא ישמר בינך לבינו. אבל אם הוא אומר לך את זה בשביל לומר לאחרים, אומר היד רמה, אין כאן בעיה. ואפילו בפני שניים, מצא לגילויה, דעדת דעך, כמם חבן פוי. על דעת כן, הוא מחה בפניהם כדי שיספרו את הסיפור. ממילא, אם הוא עשה את זה על דעת שיספרו את הסיפור, אז מותר. שוב, גם כאן עולה שאיסור לשון הרע הוא יסודו בפגיעה במרקם האמון שקיים בין אנשים, וכל עוד אם הוא מוכן שהדברים יסופרו, אז אין כאן בעיה, הדברים אפשריים. אבל כאמור, הגישה הזאת שקבענו אותה כרגע, כאחת הגישות אולי הפשוטות, היסודיות, הראשוניות בסוגיה, היא גישה שרבים נדו ממנה, לא אהבו אותה, בגלל שבכל זאת יש פה איזה מימד מסוים, כאילו שאם אני אומר לך בפרצוף, אז הכל אפשרי. וזה כמובן בעייתי. יש פה גם חוצפה, גם מה, פתאום בפני האדם עצמו מותר לך להגיד כל דבר רע שבעולם, אתה יכול כבר להגיד וזה הכל, ואין פה בעיית לשון הרע. ועדרבה, חפץ חיים כאן, כשהוא מעלה את האופציה הזאת, הוא יוצא נגדה בחריפות יתרה. ומפני שכמה אנשים טועים בזה ותולים את עצמם בדברי רבא ברבונא דאמר רבא בתרא, לפיכך מצאתי את עצמי מחויב בדבר לבאר דבר זה בעזרת השם יתברך בכל פרטיו כפי שחיפשתי ומצאתי וכולי. והוא מביא דברי התוספות, ואז מדברי התוספות שאמרנו לכאורה משתמע שאפשר להגיד אחרי שאמרת לפני שלושה זה בסדר, והנה לכאורה יקשה מאוד דברי התוספות, דלא מבית דבר שקר רחיל מקרה בכל גבנה אפילו בפטלטה וכולי, אלא אפילו אם הדבר שדיבר עליו הוא אמת, הלא בררנו מכל הפוסקים בכלל הראשון די איסור לשון הרע ולחילותו אפילו על אמת. ואם כן מאוד יפלא למה יהיה מותר לגנות חברו בפטלטה, כיוון דחזינה דקפידה התורה על ביזיונו של חברו, מי הווה מבזהו באפטלטה. אדרבה, כל שמבזהו בפני יותר אנשים צריך שיתגדל לעוון יותר. והוא מביא ספרי, ומה מרים כשדיברה הדבר לא שמעה כל בריאה אלא הקדוש ברוך הוא, כי מרים דיברה בינה לבין עצמה ורק הקדוש ברוך הוא שמע. ובכל זאת וישמע השם, נענשה המדבר בגנותו של חברו ברבים על אחת כמה וכמה, וזה ספרי, וזה ספרי פרשת תצא, פרשת בעלותך וכו' וכו'. הרי מוכח להדיה שכל שיתרבו השומעים בעת אמירת הלשון הרע, העוון הוא יותר גדול. ואין לומר שם וכו', מציע כל מיני פתרונות. ופירוש אמרו בערכין, באותה סוגיה שלנו, שיש הבדל בין, יש שתי כפרות במקדש על לשון הרע, הקטורת מחפרת והפעמונים של מעילו של הכהן הגדול מחפרים. אז אחד מחפר בצינה, אחד בפרסיה, על מה דה, על פרסיה צריך כפרה וכו' וכו'. על כל פנים, כאמור, חפץ חיים כאן מעריך לצאת נגד התפיסה הזאת שמשתמעת מתוספות, ולדברינו היא גם בוקעת ועולה לא רק מן התוספות, אלא גם מראשונים אחרים כמו שביארנו. ולכן הוא מתווה דרך, ולא רק הוא, אלא כמו שאמרת, מיד נראה חבילה גדולה של ראשונים שסוללת דרך אחרת בהבנת הסוגיה כאן. אבל תחילה משהו על הראיות של החפץ חיים בהקשר הזה. נדמה לי ש עיקר הנקודה נעוץ ביסוד אחד שצריכים לשים לב אליו. מה שקובעת הסוגיה כאן, שכל מילתא דמתאמרה באפי מרה, כל מילתא דמתאמרה באפי תלת, לית בה משום לישנה בישה, אז יכולה לבוא, או אוטומטית יכולים לחשוב כאילו שהסוגיה כאן אומרת, שאם אתה אומר דברים בפני שלושה, אז תגיד כל דבר שאתה רק רוצה. זאת לא המסקנה המתבקשת. ברור שאם אדם אומר דברים בפני שלושה, ובזה הוא מלבין פני חברו ברבים, אז יש איסור הלבנת פני חברו ברבים. וברור שאם הוא מטיח בו שקר, אז ברור שיש בזה עבירה. הרעיון כאן הוא שהבחינה הזאת של לישנה בישה, של לשון הרע, כן? האיסור הזה שלא תלך רחיל, שלא תישא שם השב, האיסור הזה שייך אך ורק אם יש פער בין הפנים לבין החוץ. זה האיסור. וזה לא משנה אם זה אמת או לא אמת, בזה החפץ חיים צודק. אמיתי, לא אמיתי, שקר או לא, זה לא משנה. איסור הזה קיים גם באמת, גם בשקר. אבל האיסור הזה שייך אך ורק בפער שבין הפנים לבין החוץ, בין בפניו שלא בפניו וכו'. כשיש איזושהי שניות של אחד בפה ואחד בלב. זו התפיסה. כשאדם אומר דברים כאלה בצורה גלויה, עכשיו אם הוא רוצה להגיד, לא רוצה להגיד, זה כבר באמת זאת בעיה שצריך להתמודד איתה. לפעמים הוא גובל באיסורים אחרים. אבל אם יש דברים שאינם גובלים באיסורים אחרים, אז יכול להיות שפה מצד בעיית לשון הרע אין כאן. וכו'. על כל פנים, כאמור, זו הגישה האחת, נגדה החפץ חיים יוצא בצורה נמרצת, ולא רק הוא, יש עוד רבים אחרים שיוצאים, ובעקבות זה הראשונים כאן מציעים פירוש אחר. כן. לא, הבעיה של הלשון הרע היא שהם קיבלו לשון הרע, הם שמעו לשון הרע מפי המערער, כן? ולשון הרע לא רק שאסור לספר, אלא אסור גם לשמוע, ואסור לקבל את הדברים, ולכן הם לא יכולים ללכת לספר את הלשון הרע, כי ברגע שמספרים אותה לכאורה הם מקבלים את הדברים, אסור להם לספר. על זה הוא אומר, כיוון שהוא אמר להם לספר, הם יכולים לספר. למה? אז מה אם הוא אמר להם את זה? כיוון שהוא היה מוכן להגיד בעצמו בפניהם, בפניו. רק הוא לא יכול להגיד בפניו, זה אומר בפניהם, הוא אומר להם, אני רוצה שתספרו את זה, כן? אז אין בעיית לשון הרע. לדעתי, התפיסה הזאת של יד המה משקפת את העמדה שהצגנו כאן, שעיקר הבעיה בלשון הרע, כשאדם אומר דברים בסדר, שהוא לא רוצה שיתגלו. אבל אם הוא רוצה שיתגלו, אין לנו בעיה, אין כאן בעיה של איסור לשון הרע. כאמור, מנגד למהלך הזה, אז יש פה פירוש אחר, פירושים אחרים בסוגיה, של מסבירים את הדברים האלה שכל מילתא דמתאמרא באפת לאט לית במשום לשנבישא בכיוון אחר. ונפתח אולי ברשב"ם כאן בסוגיה. אצלנו בדף למתת, אומר הרשב"ם, כל מילתא של גנאי, נשים לב היטב, הרשב"ם מגדיר כל מילתא של גנאי כדי לסלק אופציה אחרת שעולה בתוספות בערכין, ברבנו יונה כאן וכו', שמה שכתוב כל מילתא דמתאמרא באפטלן זה לא מילה של גנאי, אלא כל מיני דברים דו משמעיים, אבל אם זה גנאי ברור זה אסור. על זה, בזה ברשב"ם, ברור שהוא מדבר על כל מילתא של גנאי, דבר של, יש בו לשון הרע מצד עצמו. כל מילתא של גנאי, דמתאמרא באפי תלתא, לית בא משום לשנבישא, אם יחזרו ויאמרו לזה, כך אמר פלוני עליך, ותמה כדי מפרש בערכין, ויש בערכין מתם החברה חבראית לה וכו', ואמר הבאי התם, דכל מילתא, דאבידה להיגלויה, לית בא משום לשנבישא, אגב, גרסה כזאת אין לפנינו בכלל, היסוד הזה של כל מילתא דאבידה לגלויה, אבל ניתן לשמוע את הרעיון הזה משם, אבל הביטוי הזה לפחות בגרסתנו לא מצוי בסוגיה שם בערכין, כבר כולם העירו על הדבר הזה. וילקח גבי מחענה ממילתא דאבידה לגלויה בעינן, כדי שיזהר המחזיק בשטרו ולאחר פליגה. מאן דאמר בפני שניים, לית לדרבה, ומאן דאמר בפני שלושה, אית לדרבה וכו'. משמעות דברי הרשב"ם היא, שנחלקו בשאלה מתי אמירה מסוימת היא הופכת להיות מילתא דאבידה לגלויה. כשהשאלה הזאת נוגעת לשתי הלכות, שלכאורה באופן פשוט אין קשר מהותי ביניהן. הנקודה האחת זה גדרי מחאה, הרי למחות, אני צריך למחות ואני רוצה שזה יגיע לאוזניו של המחזיק, אז השאלה מתי מחאה שלי היא בבחינת מילתא דאבידה לגלויה, שבאמת היא אמורה בסופו של דבר להגיע אל המחזיק. והנקודה השנייה, זה היתר לספר בגנות חברו. ועל זה נקבע שהרף או בשני המקרים, הדין הוא שזה תלוי בשאלה אם שניים או שלושה וכו', ובזה זה תלוי. אבל נשים לב יותר, שמה שהרשב"ם אומר הוא שגם אם זה מילטה, ולהלכה אנחנו פוסקים כמו רבא בר אבונה, שמילטה דמתאמרה באפי תלת רק אז זה מילטה דוידא ליגלויה. אבל מתוך דברי הרשב"ם נראה שגם אותו דבר שכבר הושמע בפני שלושה, אין היתר לספר את הדברים ולהפיצם בצורה חופשית. כל מה שהרשב"ם מדבר עליו, שמותר לומר לאותו אדם שעליו דיברו. כך יוצא מהרשב"ם. כן? אומר הרשב"ם, כל מילתא דמתאמרה באפתלתא לית בה משום לשנבישה, אם יחזרו ויאמרו לזה, כך אמר פלוני עליך. זה כל מה שלומדים משם. אין היתר לאותם אלה ששמעו את זה בפני שלושה, לבוא, קודם כל הרשב"ם לא מדבר על זה, שעל האומר בעצמו. האם האומר עבר עבירה בזה שהוא דיבר בפני שלושה? זה הרשב"ם לא מדבר. באופן פשוט, מסתבר שהאדם הזה ודאי עבר עבירה שהוא דיבר לשון הרע, גם הוא אמר בפני שלושה. כל השאלה, אלה ששמעו, האם הם, כיוון שכבר נשמע הדבר בפי שלושה, אז לכאורה אין, הדברים כבר מפורסמים, אבל גם אז הרשב"ם לא מתיר לומר את זה הלאה בצורה חופשית. אלא אין לית בה משום לאיש נבישה, אם יחזרו ויאמרו לאותו פלוני, פלוני דיבר עליך. זה מה שיוצא ממנו. ולמה מותר לספר לאותו פלוני? כאן לכאורה, כיוון שמי שסיפר את זה ואמר את זה בפני שלושה, הרי הוא יודע שהדברים יתפרסמו, לכן לכאורה אין כאן בעיה בזה שהדברים יגיעו אל אותו אדם. אבל לספר לאחרים, את זה אי אפשר לספר לאחרים. כשאם תספר, אם תלך סתם ברחוב וספר לפלוני לפלוני, זה יהיה בעיה של, אתה מדבר בגנותו של חברך, זה יש בזה בעיה של איסור לשון הרע. לאותו פלוני אין בעיה. עוד לא ברור כל כך מה ההבדל בין אותו, בין האדם המדובר לבין הסביב.